בנוגל לטעם כעיקר. אז יש חידוש הרב חיים, הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות בפרק תזבוב, קובע שאם חלב נימוח ונתערב בהתר, ואין בו כזית בכדי אכילת פרס, כלומר שיש כאן, יש כאן חלב, אבל החלב פה ייתכן שהוא כזית, אבל הוא מתערב בכמות גדולה של בשר, ואין בו כזית בכדי אכילת פרס. אומר הרמב״ם, אין לוקין עליו, והאיסור כאן הוא רק מדברי סופרים מדרבנן. שואל רב חיים, והרבה שואלים את השאלה הזאת, הרי אם הרמב״ם סובר, זה גוף המחלוקת, אבל לפי אותם שהבינו, וכך גם רב חיים הבין, שטעם כעיקר דאורייתא, אז מה הטעם? אין חיוב על תרובת של פחוס מכזייס מהאיסור. הרי אפילו אם זה פחוס מכזייס, ענן קיימלון, חצי שיר, עושה מן התורה. אז נניח שאין פה כזית בכדי אכילת פרס. אז כשהוא אכל פרס, הוא אכל רק חצי זית. אבל גם זה צריך להיות אסור דאורייתא, ואילו הרמב״ם קובע שהוא אסור מדברי סופרים. יש לרב חיים עוד קושה.
לא הבנתי. מה אתה גם בין כזייס וכדי אכילת פרס?
הרמב״ם קובע שאם יש כזית בכדי אכילת פרס, זאת אומרת שאם הוא יאכל פרס, אז הוא יאכל בתוך הפרס חלב, נניח שהחלב...
כל המאכל זה...
כן. אז אם הוא יאכל את כל המאכל, דהיינו ההתר והאיסור יחד, ויש כאן כזית של איסור בתוך ההתר, ואת הכל הוא יכול לאכול תוך כדי אכילת פרס, בוא נניח תוך 4 דקות או משהו כזה, אז הרמב״ם אומר שהוא עובר על איסור תורה. אבל אם הוא יאכל פחות מכזית בכדי אכילת פרס, אינו עושה אלא מדבריהם. אז הקושה היא הרי קיימלון חצי שיר עושה מן התורה, אז אפילו אם יש פה פחות מכזית, הוא היה צריך לעבור על איסור תורה. עוד קושה לרמב״ם, וכאן בהלכות מאכלות אסורות פרק י"ד, הפרק הקודם, הרמב״ם קובע שכל האוכל, כל האוכלים הסורים, אם הוא אוכל אותם שלא כדרך אכילתם, אינו חייב עליהם. והרמב״ם גם, אז שלא כדרך אכילתם. למשל, הוא אוכל בביס הבליה, או שהוא אוכל כשזה חם מאוד. והרמב״ם מוסיף, כמו כן, אינו חייב אלא אם האוכל אינו שרוח, אבל מאכלים שרוחים, אינו חייב עליהם. בסדר, עוד מעט נראה מה המקור לרמב״ם. אך, אומר הרמב״ם, בבוסר בחולוב, או בכלי הכרם, בוקר טוב, יש חיוב באכילתם, אפילו שלא כדרך אכילתם. אז אם הוא אוכל בוסר בחולוב, או כלי הכרם, שלא כדרך אכילוסם, הרמב״ם קובע שהוא חייב. וכן קובע הרמב״ם שאפילו אם הבוסר בחולב או הכלי הכרם הם שרוחים, דהיינו שהם נפסלו מאכילת אדם, עדיין הוא חייב להם. שואל רב חיים, בשלם אני יכול להבין מדוע הוא יהיה חייב אפילו שלא כדרך אכילתן, משום ששלא כדרך אכילתן הוא פטור במייסה אכילו. התורה קבעה מה נחשב למייסה אכילו, ואם הוא אוכל את זה בצורה שונה, זה לא נחשב למייסה אכילו, והוא עדין לגבי בוסר בחולב. מה שאין כן, סליחה, בבוסר בחולב הוא כלי הכרם, שכאן התורה קבעה איסור הנא, אז אף על פי שלפי אימת המידה של מייסה אכילו, אין כאן מייסה אכילו, כי הוא אכל את הבוסר בחולב כשהוא חם, או בכלי הכרם, מכל מקום הוא חייב משום שהוא נהנה מכך. כלומר, פסול כאן של שלא כדרכו במייס אכילה, אבל כאן התורה אסרה את ההנאה. ואם יש לו הנאה, אז הרמב"ם סובר שהוא עובר על איסור. מה שאין כן שואל רב חיים, אם האוכל הוא שרוח, יש פה סירחון, הרי הגמרא לומדת את הדין הזה שהוא פטור במסכת עבודה זרה דף סמך זין מנבלה שאינו ראוי לגר. התורה אומרת לגבי לא תאכל כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ויאכלו. אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, אם הנבלה הזאת היא ראויה לתת לגר, דהיינו הוא לא נפסל מאכילה, לא סבוח, אז הוא נאסר באיסור אכילה. אבל אם הוא סרוח ואינו ראוי לגר, אינו ראוי לנוכרי, אז אין בו איסור נבלה. שואל רב חיים, הרי זה כבר דין בחפצה, שהחפצה עצמו אינו עומד לאכילה. אז למה הפטור הזה של סירחון אינו חל גם לגבי בוס וחולב וכלי הקרם, דהיינו איסורי הנות? כדי לענות על השאלות האלו, רב חיים חוקר חקירה. הרמב"ם פוסק, כפי שאנחנו מניחים עכשיו, שטעם כעיקר דאורייתא. חוקר רב חיים, מה פשט טעם כעיקר דאורייתא? האם הוא אותו איסור שהיה חל לפני התערובת? כי הרי בטעם כעיקר יש תערובת של איסור בתוך היתר, והוא הוציא את האיסור. אז מה נשאר? הטעם של האיסור. האם אני אומר, מכיוון שיש טעם איסור בתוך ההיתר, לכן הוא כמו איסור ממש, כאילו שאין פה ביטול, אין פה כלום, ואותו איסור הקודם, אף על פי שהוא הוציא את הממשות של הנבלה, עדיין איסור נבלה קיים, או דילמה, איסור חדש הוא מכוח בליית הטעם בהתר שחל בו חלות איסור חדש. וזה דומה למה שחקרנו בנוגע לתולדה, האם תולדה היא איסור חדש או שהיא בכלל האב. אומר רב חיים שלפי הרמב״ם החידוש בדין טעם כעיקר הוא לא שהטעם אינו בוטל, וכאילו שיש לו את האיסור הקודם, אלא שמהפסוק משרס הנובים בפרשס נוזיר, כתוב שאפילו אם הוא לוקח לחם והוא שורר אותו בתוך מים, אסור לו לאכול את הלחם, כי נוזיר נאסר ביין. אז אנו לומדים דין חדש של טעם כעיקר, חלוז דין בפני עצמו. ומכוח דין זה, יש לומר, דאיסור אינו בוטל. כלומר, הטעם אינו מפקיע את הביטול ומחזיר את האיסור הקודם, אלא שהאיסור החדש הזה שנקרא טעם כעיקר, שנתחדש פה בפרשת משרס, אותו איסור אינו בוטל. אומר רב חיים שאם נתחדש פה לפי הרמב״ם איסור של טעם כעיקר, וזה למדנו מפרשת משרס הנובים, ובנוגע לנוזיר, הרי יש פה איסור אכילה, איסור שתייה, אומר הרב חיים שהדין של טעם כעיקר החדש הזה אינו אלא לעניין איסור אכילה, והוא נתחדש רק באיסור אכילה, שדין זה נלמד ממשרה שנאמר בו לא יהיה אוכל. ולפי זה, כיוון שאיסור זה של טעם כעיקר יסודו מדין אז הורס אכילן כן בדובר שאינו רוי לגר כגון סירחון שלא שייך בו איסור אכילה, בהכרח שלא שייך בכלל דטעם כעיקר. הרי יש לנו דין של טעם פוגום, אם הטעם של האיסור פגום והוא פוגם את התרובת, אין בו דין של טעם כעיקר. אומר רב חיים מדוע? משום שהדין החדש הזה של טעם כעיקר נתחדש בפרשת איסור אכילה, והתורה בפרשת איסור אכילה קובעת שדווקא נבלה ראויה לגר היא אסורה באכילה. אבל אם אין הנבלה ראויה לגר, יש בו טעם פוגום, אז בחי גבנה אין בו איסור אכילה. אז ממילא אני אומר לפי הרמב״ם שבבוסר בחולב וכן בכלי הכרם, שהדין הוא מצד אחד, כיוון שדין טעם קיקה לא שייך אלא לגבי איסר אכילה, שבנוגע לאיסר אכילה אני אומר שבנושאים טעם פוגום, אז אין בו גוי לגב, אין בו איסר אכילה, ולא שייך בדין של טעם קיקה כלל. אם כן, באיסורי הנא, אינם נאסור מדין טעם כעיקר. אם כן, אם אני רוצה לומר טעם כעיקר באיסורי הנא, ויש בו טעם פוגום, אז כיוון שבטעם פוגום לא התחדש דין של טעם כעיקר, אז ממילא אין פה איסור של נושאים טעם בטעם פוגום, אפילו בנוגע לבוסם וחולב וכלי הכרם. משום שהרי בנוגע לבוסם וחולב וכלי הכרם, הם אינם נכונים להיות נאסרים בטעם כעיקר, כי טעם כעיקר יסודו בדין אכילה. ואם בדין אכילה אין פה איסור אכילה בטעם פוגום, משום שאינו ראוי לגר, אז ממילא אין פה דין של נושאים טעם, של טעם כעיקר בטעם פוגום. אז אם אין דין של נושאים טעם, של טעם כעיקר בנוגע לטעם פוגום, אז הוא הדין בנוגע לכלי הכרם. מה שאין כן בנוגע לתרובת של פוחוס מכזייס, למה הרמב"ם סובר שאינו אוסר אלא מדרבנן ואין בו דין של טעם כעיקר? התשובה היא כי טעם כעיקר אינו נאמר אלא בעזרת אכילה. ומשום כן, לא שייך חצי שיר באיסור אכילה, שאף על פי שבכל איסור עם עצם האיסור אינו תלוי כלל בשיעורו, זאת אומרת, בכל איסורי תורה אני אומר שחצי שיר עושה מן התורה, אבל כאן בנוגע לאיסור החדש הזה של טעם כעיקר, לא נתחדש בו דין של חצי שיר, שכל האיסורים הם אסורים ממילא, והשיעור הוא רק דין מסוים במאיס האכילה, מה שאין כן דין טעם כעיקר, כל עניינו עזרת אכילה, ולכן באופן שאין בו שיעור לא שייך בין דין ואיסור אכילה. זה מה שהוא אומר, שפוחס מכשיר אינו מייס אכילה. אז הוא אומר לגבי שאר איסורים, כאשר אני דן מצד השיעור, שהשיעור הוא במייס אכילה, אז אני אומר שבכל האיסורים השיעור הוא במייס אכילה, אז אני יכול לומר שאפילו אם יש פוחס מכשיר, אז עדיין התורה אוסרת. אבל בדין טעם כעיקר, שעניינו הוא להזהיר אותנו באכילה, אז אם אין בו שיר, לא שייך בדין אכילה. והרי לא שייך בו דין המחודש שנתחדש בטעם כעיקר. ומעטה, מבוארת היטב שיטת הרמב"ם שנוקט שבפוחס מכזייס אין דין של טעם כעיקר, משום שפוחס מכזייס הוא פוחס מכשיר, לא שייך באיסור אכילה, וכל הדין של טעם כעיקר הוא באיסור אכילה. על כל פנים, מה שיוצא מהדיון הזה, צריך לעיין בזה הרבה, שלפי רב חיים יוצא שטעם כעיקר הוא איסור חדש. הוא לא נכלל, הוא לא אפקוס ביטול, והוא לא נכלל באיסור הקודם. אוקיי, אתמול דיברנו על היתר בשבת, על איסורי שבות בחולה שאין בו סכנה. הגמרא במסכת כתובות קובעת שמותר לאימא להניק חלב לבן או לבת, לתינוק, בשבת. מי טיימו? אומרת הגמרא, מפרק כלאחר יד הוא, שזה לא נחשב למפרק כדרכו. כלומר, בחליבת בהמה זה נחשב למפרק כדרכו, והיא נכללת באיסור דשא מן התורה. אבל ביניקה זה נחשב לכלאחר יד, זה לא הצורה הידועה הרגילה של מפרק, אז לכן במקום צער לא גוזרו בי רבונון, זאת אומרת משום צער הדיינוקו שהוא צריך לנוק, לא גזרו רבנן. יוצא כך, Rashi v'tosfot nechleku po ma ne'emar po basugya. Rashi lomed shema she'emar po basugyahu shekevan she yinika yinik lefi Rashi kevan she yinika he be'etzem mefarik az nitchadesh po shebe'molocha kil achar yad she'ena asuga ela midrabanan hitiru b'mokom tzar yotze alimud Rashi shebe'chol she'en bo sakona mutar lasot melocha do'oraita b'kil achar yad.
Mi oset amlocha?
Haisha.
Lo sakon.
משום שהיא בשבי אל תעשה. כנראה שהיא צריכה איכשהו לעזור לתינוק, להוציא את החלב. אני לא יודע. אבל על כל פנים יוצא כלל פה לפי רשי, שבמלוכה כל אחר יד, ניתן להתיר בשבת לצורך חולה שאין בו סכון. אוקיי? אני לא יודע אם זה יוצא לתוך כלי או לתוך הפה של התינוק. על כל פנים תשמעו משהו היטב בפוסקים ברב שולחן אורך וגם בעגלי טל, אפילו במלוכה דאורייתא כלאחר יד שורי במקום חולה. עכשיו ייתכן שמה שהפוסקים היטיבו מלאכה בכלח היד אפילו במלאכה דאורייתא לצורך חול שאין בו סכון, זה עליבא דרשי. תוספות אומרים שאין כאן מפרק דאורייתא משום שאין דישא אלא בגדולי קרקע, ואם כן המפרק כאן הוא תולדא דדש, ובדש אין דישא אלא בגדולי קרקע. אם כן, ייתכן שלפי תוספות שאין להתיר בחליבה כדרך, למשל לצורך התינוק לא נתיר לחלוב בהמה, והמשנה ברורה פוסק הלוך למעשה בשין חוף חט ספקות נון דלת, שדווקא במלוכה דרבנן על ידי שינוי מותר לצורך חול שאין בו סכנה. אבל לפי שאר הפוסקים שהזכרנו, אפילו במלוכה דאורייתא בכלח היד מותר לצורך חול שאין בו סכנה. מה כאן יסוד המחלוקת? לכאורה הפטור של כלח היד הוא משום מלאכס מחשבס אוסרי תורה, ואם הוא עושה את זה בצורה אחרת זה לא נחשב למלאכס מחשבס. אז אם התורה הפקיעה כאן את השם מלאכה כי לא מלאכס מחשבס, אז אף על גב שהמלאכה הזאת היא אסורה מדרבנן, היא לא נקראת מלאכה אלא איסו דרבנן, בוא נקרא לזה גזירה דרבנן. אם כן, לפי אותם הפוסקים, מותר אפילו במלאכה של דאורייתא כלאחר יד לצורך חול שאין בו סכנה, כי במקום צר לא גוזרו ברבנן, וזה רק גזירה. מה שאין כן, לפי המשנה ברורה, ייתכן שכיוון שהוא עשה פה שינוי שהוא קל, עוד מעט אני אסביר מה זה קל, הוא לא שינה את זה לגמרי, ולכן חכמים החשיבו את זה כמלאכה, ולא התירו מלאכה אפילו מלאכה דרבנן לצורך חול שאין בו סכנה. אבל במה דברים אמורים בעושה מלאכה בקצת שינוי? בזה נחלקו הפוסקים, כי יש כאלו שאומרים שאם יש קצת שינוי וזה כבר הופקע ממלאכת מחשבת, לכן אין פה דין של מלאכה, רק גזירה, וגזירה דרבנן התירו במקום חול. מה שאין כן, לפי המשנה ברורה חכמים החמירו בשינוי קל לדונו כמלאכס מחשבס מדרבנן. אבל בעושה שינוי מלאכה בשינוי גמור, דהיינו שהוא משנה לגמרי את צורת המלאכה, כגון בגונך יונק חולוב, אז גם המשנה ברורה מודה שמותר לצורך צער. למה? כי כאן לא גוזו ברבונן, הכוונה היא שכיוון שזה חוסר פה בעצם האופי של מלאכה, הוא רחוק מאוד מלהיות דומה למלאכה, הכלח היד השני הוא גמור, לכן חכמים אומרים שזה רק זירה דרבונן. אם כן, המחלוקת הפוסקים היא לגבי שינוי קל. בשינוי קל, למרות שהתורה פתרה אותו מדין מלאכס מחשבס, האם אני אומר שרבנן עשו את זה בתור מלאכה, כך היא שיטת המשנה ברורה, או כשיטת שאר הפוסקים שרבנן קבעו כאן גזירה. אבל אפילו המשנה ברורה מודה שאם השינוי הוא שינוי גמור, אז פוקע ממנו שם מלאכה, ואפילו מרבנן אינו נחשב כמלאכה, אלא כגזירה בעלמא. אז אין כאן איסור מלאכה של חילול שבת מן רבנן בשינוי גמור. אוקיי, זה מה שרציתי להוסיף. ועוד הוספה שרציתי להוסיף, מה הדין על ליבד רב שמעון במלאכה שאינה צריכה לגופה? אם אני אומר שהמלאכה שאינה צריכה לגופה פוטר על ליבד רב שמעון משום כי אין פה מלאכס מחשבס, אז אם כן, אין פה שם מלאך אפילו מרבונן, ויש לזה דין של גזירת רבונן. ואם כן, ניתן להקל במלאך השני צריך לגוף ולצורך חולי או במקום צער. וכן, משמע, מהסוגיה במסכת שבת, בשמונה שרות דף קוף זיין עמד בית, שמותו להפס מורסו בשבת כדי להוציא ממנו לך, כי מלאך השני צריך לגופו, פוטר עלי, ובמקום צער לא גוזר ברבונן. דהיינו, שכיוון שהוא עושה מלאכה שאינה צריכה לגופה, והפטור הוא כאן מדין מלאך חיסון ומלאכס מחשבס, אין פה שם מלאך אפילו מדרבונן, אלא גזירה דרבונן, ולא מלאכה דרבונן. ואם כן, במקום צער לא גוזר ברבונן. נשאלת השאלה, הרי הגמרא קובעת במסכת שבת חופתת עמד ב' שאסור לחבות את הנר משום חולה שאין בו סכנה, וכיבוי הנר הוא גם כן מלאכה שאינה צריכה לגופה, אז על זה מתרץ המאירי, כפי שראינו אתמול, שהריפוי של החולה אינו במעשה כיבוי הנר. כיבוי הנר רק נותן לחולה אפשרות לישון ולנוח ולהתרפות במשך הזמן. מה שאין כן בנוגע למאפיס מורסה, עצם פעולת המאפיס מורסה היא פעולת ריפוי, והתיר בו חכמים במלאכה שאינה צריכה לגופה. עכשיו, שיטת התוספות לעומת המאירי, שמלאכה שאינה צריכה לגופה לא התירו במקום חולה שאין בו סכנה. אז רב שכטר כאן בארץ הצבי מחדש שעליבד התוספות, המלאכה שאינה צריכה לגופה נחשבת כמלאכה גמורה מדרבנן ולא גזירה בעלמא, ולכן היא אסורה בשבת. השאלה היא מה נעשה מאפיס מורסו, כי הרי שם הגמרא בפירוש להג'ם עתירה מאפיס מורסו לצורך להצילו מצער. על כל פנים נשאיר את השאלה הזאת הצידה עד שנראה תרן, אבל עקרונית מה שכתוב פה לפי תוספות, שמלאכה שאינה צריכה לגופה יש לה סטטוס, יש לה מעמד של מלאכה גמורה מדרבנן, ולכן לא התירו מלאכה שאינה צריכה לגופה בשבת, כמו שהגמרא אומרת שאסור לכבות את הנר לצורך חולה בשבת, אף שהכיבוי הוא אינו צריכה לגופה. אז מה נעשה עם הסוגיה של מאפיס מורסו? אז מאפיס מורסו, איזה מלאכה הוא עושה כאן במאפיס מורסו? הגברה קובעת שמאפיס מורסו היא תולדה של מלאכס בונה, כי אם הוא עושה את המאפיס מורסו כדרך הרופים, הוא עושה פתח כדי להוציא את הלכה, הפתח הזה הוא נחשב למלאכס בונה, ויש בונה אפילו בגופו של אדם. אז אם כן, ההבדל בין כיבוי לצורך אוכל נפש, kibui litzorech chol shein bo sakana levei mafis mursel litzorech tzar who have dealt bein av litolda ki kibui aner who av malacha chat mi avot hamlachot ki malaches kibui ma shein ki mafis mursa eina ela tolda omer aran bidaf mem alef amir alef bidaf arif b'mesechet shabbat שיש הבדל בין אב לתולדה. בנוגע לאב, אז הדין הוא שמלאכה שנצריכה לגופה היא אסורה מדרבנן בתורס מלאכה. ולמה? משום שהפטור שמלאכה שנצריכה לגופה עליו דרב שמן אינו מחמס חיסרון במלאכס מחשבס אלא מדין אחר, דין בפני עצמו אין דומיה למשכן לכן חכמים עסקו במלאכה שאין צריך לגוף עלי ברב שמן בתורס מלאכה דרבנן וכן בכיבוי לצורך כל השם בו סכון מה שאין כי בתולדה אומר הרן אם התולדה אין צריך לגופה אז ודאי פשיטו לכולי אלמה שאין כאן מלאכה דורייסה ויתכן שאפילו רב יהודה שמחייב על מלאכה שאין צריך לגופה במד ואמורים דווקא באב ולא בתולדו אינני יודע אבל הכל פני מה שמפורש הוא ברן שבתולדו שאין צריך לגופה אין כאן מלאכה דורייסה כי מה קובע את המלאכה של התולדו במד דומה התולדו לאב בעצם התיקון בתכלס של המלאכה ובנוגע לאין צריך לגוף הוא לא צריך את תכלס המלאכה כלומר אם הוא מפיס מורסה כדי להוציא ממנו לך הוא לא מתכוון בכלל לעשות פה לעשות פתח ואם כן אין כאן שום דמיון בין התולדו לבין האב מה משווה את התולדו ליאב עצם התכלס מה שהוא משיג פה התיקון אבל כאן אין לו עניין בתיקון הזה הוא רק מתכוון להוציא לך אז אם כן בחי גבנה מלאכה שנצריך לגוף בתולדה היא ודאי פשיטלון אין המלאכה אפילו מדרבנן אלא אך ורק מדין איסור גזירס חכמים ובמקום צער לא גזו רבנן מה הדין בעשיית מלאכה לאחר צאת הכוכבים בזמן תוספת שבת תוספות במסכת מגילה בדף דלת עמד בית אומרים ששורי לתקוע במוצא יום הכיפורים לתקוע בשופר אף די עושה לעשות מלאכה עד שיבדיל דתקיעס שופר הביא חכמה ואין המלאכה אפילו מדרבון כלומר שמנוגע לתוספת שבת עד שהוא יבדיל יש כאן איסר מלאכה אבל אין כאן איסר גזירה לא נגזרו גזירות בזמן של תוספת שבת למשל הגזירה של תקיע שופר שאין המלאכה לא נגזרה בתוספת שבת אז אם כן, אם הוא רוצה לעשות מלאכה דרבנן, זה יהיה אסור בתוספת שבת. אבל אם הוא עושה גזירה דרבנן, זה יהיה מותר.
אז אמיר לעקום יהיה מותר?
מה הדין של אמיר לעקום בזמן של תוספת שבת? אז כאן אומר רב שכטר, מי נשארינן אמיר לנוכרי במקום חול שאין בו סכנה? הרי זה מה שדיברנו אתמול. על פי הסוגיה במסכת שבת עקוף חוף תת שבמלוכה שבאמיר אליקום בחולה שאין בו סכנה אומר לנוכרי ועושה אם היטיבו אמיר לנוכרי במקום חולי אז אם כן מוכח תגדר איסורו הוא בתורס גזירה ביאלמה ולא בתורס מלוכה אפילו מדרבנה אם כן, יוצא נפגמינו די אף אמיר לנוכרי יש לה הטר בזמן של תוספת שבת ואין מזה בשולחנוך ריש סמה גימל ספקוטון יוד זיין ובתאז שום ספקוטון גימל ביאריכוס אז כנראה שיש דיון אם מותר אמיר לנוכרי מותרס בתוספת שבת As we deal with Meiriv, can we do that? Shall we deal with Chlal? Lo deal with Chlal. Oh, the idah gisa yitba'el halan. Okay, lo yiganu lezeh. The dafka b'shas hadchak mekilin ba'mir le'nochri le'tzorech chola. Im kein lechatchila shall be makom hadchak. Yesh lo dun amir le'nochri. Kimalacha midrabanan. Madua. Kanere mishum sheyesh kohen musag shel shlichut. Ma sheDaniel iskayt lefnei yomayim ani chushev. Kiilu shagoy hu ashaliach la Yisrael. Yesh kan malacha doraisa. Omnam hamalacha naseita al yidei agoy. Aval zui gam malacha midrabanan. As chatchila shalom b'makom hadchak. Machshivim et amir le'nochri ke. Melachah d'rabbanon, v'lachein ein la'atir b'chol she'ein bo sakona ela b'mokom hadchak kishein manos mizeh. Im kein b'motzoi Shabbat lifnei she'evdilu v'yesh din shel tosefet Shabbat az yesh lachmir l'gabei amir l'nochri. Kolmar yesh v'amir l'nochri shtei panim. Yesh tapan shel amira, im ze amira zein kan melach afilu midrabbanon el ze rak din shel gzera. ומאידך יש פן של שליחוס שאני רואה את המלאכה של הגוי כאילו היא מצורפת מדרבנן לישראל ויש כאן איסור מלאכה דרבנן שהיא אסורה גם במקום חולי וגם במקום של תוספת שבת על כל פנים יוצא שתוספת שבת אין דינו כשבת ממש כי הרי הוא קובע כאן תוספות שתקיעה שופר תהיה מותרת בתוספת שבת אבל בשבת עצמה תקיעת שופר אסורה אז ממילא אנחנו רואים כאן לגבי החקירה שלנו של לפני לא יודע כמה ימים מה הגדר של תוספת שבת האם אני מרחיב את השבת או שזה איסור בפני עצמו כאן אני רואה לפי תוספות במסכת ובמגילה שהדין של תוספת שבת אינו דין של שבת ממש אלא דין מחודש כי הרי לא היינו מתירים תקיע שופר בשבת עצמה בשום פנים ואופן או למשל משהו אומר שאולי יהיה היתר בשעת הדחק לפחות של אמיר לנוכרי זה רק במוצאי שבת בתוספת אבל בשבת עצמה אין את היתרים הללו אז נראה שתוספת שבת היא בריאה חדוש ובפני עצמו כדוגמת אנדרוגניס שהוא לא זוכר ולא נקב
זה עוד דבר אם זה
עכשיו לגבי בין השמשות וכדומה
אני שואל לפני
שבת לפני בין השמשות וכולי כולי יש לו מאמר שלה על הנושא הזה אז אבל עוד נקודה אחת בנוגע לקרמליס מותר לטלטל בקרמליס לצורך חולה שאין בו סכון מה שאין כן במלוך שאין צריכה לגופה לצורך חולה שאין בו סכון נראה דעלים את התוספות אסור יוצא כך יש הבדל גדול בין למשל הוציא את המת מהבית לרשות הרבים שהוא מלוך שאין צריכה לגופה כי לא צריך את המת שם אלא הוא צריך להוציא את המת לפנות את הבית זה נקרא מלאכה שאין צריך לגופה ומלאכה כזאת לא היטיבו אותה עלים את תוספות לא לצורך חולה שאין בו סכונה ולא לצורך כבוד הבריאוס וכאן אני חוזר לספר הזה של רב אדלר יש לו פה רמב"ן ולדבוני אני כבר כמה ימים מחפש את הרמב"ן ולא מוצא אותו אבל הוא מביא פה בעמוד י' בצד שמאל למטה בשם הרמב"ן בשער המחוש שהרמב"ן אומר ש סליחה בצד ימין למטה בשם הרמב"ן שהרמב"ן אומר שלא התירו כבוד הבריאוס אלא בדובר שיקרו מדברי סופרים כגון קרמליס על ברשות הרמב"ן לא ולכן הוא אומר ככה אפילו להוציא את המת במלאכה שנצריך לגופו משום כובד הבריאוס אסור בשבת. למה? כי הרמב"ן סובר כמו תוספות שמלאכה שנצריך לגוף הוא לא הפקעת מלאכה אלא הוא מלאכה מדרבנן, הוא דומה למלאכה, וזה מה שנדמה לי הרמב"ן אומר בהמשך, דהכה בנוגע להוצאת המת מאפיס במלאכה שלו שהוא צורך גופו ואם לאו. אינני מבין בדיוק את הלשון של הרמב"ן, אני לא יכול לתרגם אותו, אבל נדמה לי שהמשמעות של הרמב"ן היא שיש מה שנקרא הוצאת המת שהוא לצורך גופו. הוא מביא דוגמה של גוי שמוציא נבלו לצורך להוציא לכלבו וכו' וכו'. אוקיי, מצד עצם גופה של המלאכה ייתכן שהיא מלאכה צריך לגופה, אלא למעשה הוא לא התכוון לגופה אלא שלא לצורך גופה. אז זה נקרא מלאכה דרבנן ולא התירו אותה אפילו לצורך כובד הבריאות, מה שאין כן להוציא לקרמליס את המת מותר בשבת משום כובד הבריאות, כנראה משום שקרמליס אין לו איקר מן התורה, דהיינו שהוא לא מלאכה בכלל, כי קרמליס זה מקום פטור ולא רשוס הרמת. הרמב"ן מחמיר לגבי אמיר לנוכרי ואומר אמיר לנוכרי אף על גב דהו שבות שאין בו מייסה לא התירו משום כובד הבריאות משום חולה שאין בו סכון. אז הוא אומר שכנראה שלפי הרמב"ן יש לחלק בין אמיר לנוכרי מצד אחד לבין הוצא לקרמליס מאידך. הוצא לקרמליס זה איסר חודש גזיר דרבנן ואין לו תוקף של מלאכה מדרבנן, מה שאין כן אמיר לנוכרי כנראה על פי שליחות נחשבת כמלאכה דרבנן, וכן הוצא הסמס במלאכה שאין צריך לגופה נחשבת להוצא מדרבנן. ונפקא מינות הן שתיים, א' להתיר בשבת משום כובד הבריאות, וב' להתיר לצורך חולה שאין בו סכנה. אבל כאן למטה בשם ברמב"ן בשער המחוש, כאן הוא אומר משהו אחר. הוא אומר, דבר שאין בו סכנה אומר לנוכרי ויוסף, כפי שראינו ליאל מהסוגיה במסכת שבת בדף קוף-חוף-טט, שאמיר לנוכרי מותר במקום חולה שאין בו סכנה. אז כנראה שיש סתירות לגבי הדין הזה של אמיר לנוכרי לצורך חולה שאין בו סכנה. כאן הרמב"ן בתורס האדום בשער המחוש מתיר אמיר לנוכרי לצורך חולה שאין בו סכנה, ואנחנו חילקנו בין שעה סדחק ללא שעה סדחק, אינני יודע, אולי אפשר ליישב את הסתירה ברמב"ן, אבל לא לזאת אני התכוונתי. הרמב"ן אומר שגונך יונק חולב שהוא מפרי כלאחר יד במקום צר לא גוזו ברבנן, דיינו הרמב"ן מחלק כאן בין מלאך שאין צריך לגופו מצד אחד לבין כלאחר יד מצד שני. כלאחר יד אינו נחשב למלאכה כי חסר לו מלאכת מחשבת, מה שאין כי מלאכה שאין צריך לגופה כנראה שהוא פטור מדין אינו דומה למשכן, ולכן בנוגע לכלאחר יד מלאכה כלאחר יד ויתכן אפילו מלאכה דאורייתא כלאחר יד לפי אותם פוסקים מותרת במקום קצר דלא גוזר ברבנן, כי כלאחר יד ושינוי נחשב לחיסון מלאכת מחשבת ואין בו דין של מלאכה אפילו מדרבנן. מקשה רמב"ן ועתניא, כאן הוא מביא מסכת שבת תקוף למד דלת, אין טורפין יין ושמן לחולה בשבת. מי שיש לו חולה מיין אז הם היו מערבבים בחול, לא בשבת, היו מערבבים יין ושמן גם יחד, והוא היה שותה את הקונקקשן הזה, את התרובת הזאת, וזה נחשב ל דבר שמועיל לרפואת המעיים. אבל בשבת אין טורפין יין ושמן, מה שאולי מותר זה לשים את היין לבד, לשים את השמן לבד בלי לעשות מעשה של תערובת, לערבב אותם יחד. ואם הם מתערבים קצת, אז זה יכול להיות משהו לתועל את החולה. אבל טירוף ממש, לטרוף אותם ממש, אסור מדרבנן אפילו במקום חולי, כגון חולי מיין. שואל הרמב"ן, מדוע אין טורפין יין ושמן לחולי בשבת? הרי כל האיסור כאן של טירוף היין הוא מדבריהם. אז מה הגזירה פה של טירוף יין? אז כאן יש מחלוקת בין הרמב"ן לבין השולחן ערוך הרב. השולחן ערוך הרב הבין שטירוף יין ושמן הוא אסור מדין רפואה בשבת. אם כן, אינני מבין, אני רק אומר צורך עיון, צורך לי עיון, ודאי שיש תשובה לשאלה הזאת, אני לא יודע תשובה. הרי רפואה מותרת לכל שאין בו סכנה, אז למה המשנה אומרת שאין טורפין יין ושמן עם כל האיסור משום הוא משום תרופה, רפואה בשבת? ובאותה סוגיה, ובשולחן ערוך הרחיים סימן שכ"ח ס"ז, רפואה מותרת לכל שאין בו סכנה. אז אני שבוע אומר, מי זה חולה? דווקא אם נפל למשכב. אוקיי, מה הגדר של חולה שאין בו סכון, אבל על כל פנים תשופה בשבת מותרת, ולא גוזו בי רבונן, אז למה הגזירה הזאת של טירוף יין ושמן, שהיא אסורה מדין רפואה, למה היא אסורה בשבת, לצורך חולה שאין בו סכון? אין לי תשובה לזה.
אם יש מושג
לאלתר כמו בבורר,
זה
נותן לזה? אולי, אני יודע. אבל על כל פנים, לפי הרמב"ן, האיסור של טירוף יין ושמן הוא אסור מדין עובדין דחול. אז הרמב"ן כאן בהמשך, אם תראו בעמוד י"ב, קובע ששבות שיש בו מייסה, כלומר דבר שנעשה על ידי ישראל והוא נעשה כדרכו בחול לא התירו במקום חולי וזהו אין טורפין יין ושמן לחול משום דכאוביד עובדן דחול. אז לדעתי יש כאן פלא ברמב"ן, כי אני אומר לפי הרמב"ן שמלוכה בקלח היד שהיא אסורה מדרבנן מותרת לצורך חולה, כך קובע הרמב"ן פה, וזה על פי הסוגיה של מאפיס מוס לא גוזר רבנן במקום צער, וכן גונק יונק חולה שאף על פי שהוא מפרק, אבל כיוון שהוא קלח היד מותר לצורך התינוק ובמקום צער לא גוזר ברבנן. אז אם כן, יש לנו את כל הדינים האלו של גונק יונק ושל הוצאה לקרוליס לצורך חולה שאין בו סכנה, יש לנו את הדין של רפואה מותרת בשבת, ולפי הרמב"ן כאן בשער מחוש אפילו אמיר לנוכרי מותרת בשבת. אז בכל המקרים האלו התירו במקום חולה שאין בו סכנה, ואני לא מבין אם התירו את כל ההתרים האלו וגם מוקצה. המגן אברום אומר שהאיסור מוקצה מותר לחולה שאין בו סכנה, אז למה לא התירו עובדין דחול? מה זה עובדין דחול? עובדין דחול זה איסור איסור מלוכה בשבת? אני לא מבין. וכאן הרמב"ן שם את הדגש על שבות שיש בו מעשה, כגון טירוף היין ושמן, לעומת שבות שאין בו מעשה, כגון אמירה לנוכרי. אני בכלל לא מבין למה הוא מתכוון פה, משום ש הרי בכל אותם המקרים שהוא מוציא את המת לקרמלית, יש פה מייסו, גונך יונק חולב, יש פה מייסו, אלוקי נאמר כמו מיצ'רמן שהיא לא עושה משהו מייסו. אבל כל המקרים האלו, אפילו רפואה בשבס, אפילו השמוע סקול בשבס, אפילו מוקצה בשבס, כולם יתירו משום חולה שאין בו סקולה. אז מה כאן החומר יתירה של עובדים בחול?
אני לא מבין
הכללים
של עובדי
דחול. לא, בכלל אני לא יודע מה זה עובדי דחול, אבל כל פעמים יש לנו פה לפי הרמב"ן דוגמה של עובדי דחול, אבל מה שיוצא כאן חידוש עצום שעובדי דחול לא יתירו במקום חולי שאין בו סכנה. מה פתאום שהוא יותר חמור? אז לי נדמה, אני לא יודע, אני רק אגיד תחילת הפשט, אני לא יודע אם זה שווה משהו, שיש הבדל בשבת בין לא ססה, דהיינו מלאכות, לבין עשה של תשבות, שבנוסף למה שהתורה עשרה למתת מלאכות, התורה חיווה אותנו במצוות עשה של תשבות. וכאן אני מחלק בין כל אותם הדינים שדיברנו עליהם, אם זה כלח היד, ואם זה הוצאה לקרמליס, ואם זה אמיר לנוכרי, בכל אותם מקרים מדובר על מלאכה. וכאן אנחנו יכולים לדון אם יש כאן מלאכה ויש כאן חילול שבת מדרבנן לפחות, או אין כאן חילול שבת מדרבנן, ונפקא מינה לרב קוויג לגבי מומר וכו'. מה שאין כן עובדין דחול, עובדין דחול נדמה לי אין לו שייכות בכלל למלאכה, הוא שייך למצוות עשה של תשבות. כי אם הוא עושה את אותן פעולות שהן מבחינה הן מובהקות שייכות לחול, אז אף על גב דאין כאן מלאכה כלל, הן אסורות בשבת משום שזה מונע את קיום המצווה של תשבות. האדם הוא לא במצב של מנוחה ותשבות ושביתה. אז ייתכן שהרמב"ן אומר שלגבי שאר הפעולות שאני דן בהם אם הם מלאכה או לא מלאכה, ניתן להתיר במידה ואני מגיע למסקנה שהיא גזירה ולא מלאכה בכל שאין בו סכנה וכבוד הבריאות וכו'. מה שאין כן בעובדין דחול, חכמים קבעו כאן לא בתורס מלאכה, לא הייתי אומר שמי שעובר על עובדין דחול יהיה מומר, אבל חכמים קבעו שזה מפקיע כאילו את התשפוס, זה קיום עשה, ואת זאת הם לא רצו להתיר במקום חולי. אני לא יודע, עוד פעם צורך עיון גדול, אין לי אפילו את הספר של הרמב"ן, וגם רב אדלר לא, בכלל לא מתייחס לשאלה הזאת. אוקיי, אבל מה שיש פה מצאתי בעמוד י"ד, משהו מעניין מאוד, מאוד נהניתי מהשטיקל הזה. מה הדין של תוספת כתובה? האם תוספת כתובה יש לה דין של כתובה כמו עיקר הכסוב המון המסיים, או שזה דין וחיוב בפני עצמו והוא לא נכלל בתור הכסוב, ויש לו שתי נפקמינות לחקירה הזאת. א', הדין הוא, וזאת למדנו פה לא מזמן, שהבעל שנשא בתולה ולמחרת הוא רץ לביתים ביום שני או חמישי ואומר פסק פסוק מצוסי, אז הגמרא אומר שהוא נאמן לאוסר עליו, ובגמרא בדף ט' עמוד ב' הוא נאמן אפילו להפסיד הכסובו, כי חזוקו אין אדם עושה סודו מפסיד, הרי הוא השקיע הרבה כסף בסעודה, בנישואין, ומה פתאום שהוא ירצה לבטל את הנישואין בטענת שקר של פסח פסוח. אומר תוספות, סליחה, אומר עריף, חזינן לגון דקאומר הני מיל לעניין מונמסאי, הוא נאמן לעניין עיקר הקסוב, אבל תוספס איו כוסב לנפשי והלקוח לא מהם. כלומר, כשאדם מתחייב בחובת ממון, הוא לא נאמן לבטל אותה. אינני יודע מדוע. אבל כל פנים מוכח מהריף בשם הגון, שתוספת כתובה אין לה שם כסובה. כי לגבי הכתובה, חזל קבעו שהוא נאמן להפסיד הכסובה עושה. אבל רשבם, עין מרדכי, כוסף הרב אלפסי בשם רב הייגון, דווקא במון המסיים ולא בתוספת, רשבם הגיע על דבור מכוח קו החומר. ומה אם תקנו רבונן אמרין את חזוקו, חזוק בכל שאין עוד אין עוד תורח בסוג המפסיד, אז מה הייתי אוהב מנפשי לא כל שכן, אם אפילו על תקונס חכום של כסובה, אז יש דין של נאמונס הבא על פי חזוק, אז כל שכן שהוא נאמן על פי מה שהוא התחייב בעצמו. אז הוא רוצה לומר שלדעת הרשב"ם תוספת כתובה יש לה אותו דין של כתובה. לכן אם הוא נאמן להפסיד את הצובוס הוא גם נאמן להפסיד את תוספת צובוס מה שאין כאילו לפי רב הייגון בריף תוספת צובו הוא דין בפני עצמו ואינו נקבע על פי הכללים שקובעים את הדין של קסום ממש האמת היא רבו ישראל שיש פה קצת משהו דובר מטמיע פה משום שבוודאי הרשב"ם כשהוא בא לתקוף ולחלוק על רב הייגון הוא לא תוקף אותו מדין תוספת כתובה ככתובה ממש אלא מדין קל וחומר כלומר המטרה של הרשב"ם היא לשכנע אותנו שאם יש לבעל נאמונס להפסיד כסובה כל שכן שיש לו נאמונס להפסיד את מה שהוא עצמו התחייב הרשב"ם לא בא ולא, בטענה נגד העמיף ונגד רב הייגון ואומר הרי תוספת כסובה יש לדין של כסובה אז נדמה לי שבין לפי הריף ובין לפי הרשב"ם כולם לא פלי שתוספת כסובה היא מחייב בפני עצמו היא לא בתוך הכסובה חזל תקנו כסובה שלמון המסיים הוא רוצה להתחייב בתוספת אז טוב ולא ברוך אבל זה כבר התחייבות ממונית האם נאמר שהחזוקה שמעניקה לו נאמנות קובעת גם לגבי מה שהוא התחייב בעצמו אז אינני מבין את שיטת רב הייגון אבל על זה דנו רב הייגון והרשב"ם אבל כאן יש לו מחלוקת אחרת בין הרמב"ם והרייבד הרמב"ם וזה הרגיז את הרייבד קבע בהלכות אישוס פרק ז' הלכה חבוב שהאישה שהיא נאמנת לומר גירשתני ולגבות את כתובתה משום שאינו מאיזו פונה בפני בעלה אז היא נאמנת אומר הרמב״ם לגבי עיקר הכסובה ולכן היא יכולה לגבות מנה מסיים אבל אינו נאמנת לגבי תוספת כסובה עד שטובי ראיה שגירשה כלומר אף על פי שאינו אין האישה מאיזו פונה בפני בעלה לומר גירשתני ולכן אני מאמין לה שלמרות שהוא מכחיש אבל אומר לא גירשתי אותה והיא קובעת כסובוס אבל במה דבר אמור אומר הרמב"ם רק לגבי עיקר כסובו לגבי תוספת כסובו אין האישה נאמנת עד שתוציא את הגט על זה אומר הרייבד אין הדבר מאילו לטעם אם אינו מאיזו פונה אז כאילו הגט יוצא מתחס יודו כשהיא אומרת גירשתני אז זה כמו שהיא מוציאה את הגט ודאי שאני מאמין לה אז מה בין איקר לתוספת אז רב אדלר רוצה לומר שהמחלוקת ביסודה היא האם תוספת היא נחשבת ככסובה או לא נחשבת לכסובה אם יש לדין של כסובה אז הרייבד צודק ב-100% כמו שהיא נאמנת לגבי כסובה לגבות את כתובתה בנאמנות של אין עוד המאיז פה אין אישה ואיזה פנה בפני בעלו לומר גירשתני אז הוא הדין שהיא נאמנת לגבי תוספת כתובה מה בין עיקר לתוספת מה שאין כן הרמב"ם קובע דינים מיוחדים לגבי תוספת הבעל התחייב לתוספת אבל הוא התחייב בתנאי שהיא תוכיח שהוא חייב בחיוב הזה מה שחכמים תקנו לגבי כתובה שהאישה יכולה לגבות את עיקר כתובתה על ידי נאמנות של אינו מאיזו פונה זה מה שחכמים קבעו אבל חכמים לא קבעו שום דבר לגבי התחייבות הבעל כך אומר הרמב"ם אז מוכח מהרמב"ם שהתוספת היא התחייבות בפני עצמו בנפרד מהכתובה ואם כן הרמב"ם מסתדר טוב מאוד לפי הריף ואולי אף לפי הרשב"ם בנוגע לשאלה של נאמנות הבעל כשהוא טוען פצע פתוח מצאתי האם הוא יכול להפסיד אותה את תוספת הכתובה כי בין לפי הריף ובין לפי הרשב"ם הרי תוספת כתובה היא התחייבות נפרדת בפני עצמו ולכן היא לא נכללת בדין של נאמנות הבעל מכוח הזוקו אין עוד מתורך בסוד המפסידו והוא הדין לפי הרמב"ם שמה שחזל קבעו שהאישה נאמנת לגבות את כתובתה אם היא טוענת גירשתני זה לגבי עיקר כסובה אבל זה לא קובע את הדין לגבי מה שהוא התחייב בהתחייבות נפרדת בתוך השטר אמנם זה בתוך השטר אבל אין לזה דין של חלוס כסובה וכאן יש לנו עוד דוגמה נוספת של מציאות ודין המפתח הקודם שלנו. כי הרי במציאות הכתובה מעידה גם על עיקר הכתובה וגם על תוספת, אבל פי דין זה שני שטרוס, זה שטר בפני עצמו משום מחמת חיוב שקבעו חכמים בעיקר כתובה, ויש שטר אחר על פי דין המעיד על התחייבותו של הבעל כהתחייבות נפרדת בתורס תוספת כתובה. אז עוד דוגמה של מציאות ודין.
מה לך, יש נפקים מיני בערך שיבוד של הכסובה בין העיקר בין התוספת?
אינני מכיר שום נפקים מינו, כי הרי זה מיל משטר, ומיל משטר גובין אותו גם משובוד. עכשיו עוד נושא ונסיים להיום. מה הדין של, של יום טוב שני של גוליוס? הרי הרמב"ם קובע בהלכות יונטב פרק א' הלכה חוב ב', יונטב שני דינו כיונטב. והרמב"ם מוסיף כל מה שאסור ביונטב ראשון אסור ביונטב שני, אף על פי שאין יונטב שני בזמן הזה אלא מדברי סופרים. אז אם כן רבנן תקנו את יונטב שני, ייתכן שבזמן שקידשו על פי ראייה אז יונטב שני הוא דאורייתא תמיד אין ספק, כי לא יודעים מתי ראש חודש והשמועה לא הגיעה לחוץ לארץ. אבל היום אין לנו ספק בכלל, כיוון שהיל השני קבע את הלוח ואנחנו יודעים בדיוק מתי יונטב. אל יונטב שני של גוליוס היום הוא מדין טוב, בגמרא כתוב במסכת ראש השנה מנהג אבוסיין בידינו, אבל בעצם הוא מדין תקון. אז בוא נגיד שהוא מדברי סופר מדין תקון הסחכמים. אומר הרמב"ם שחכמים תקנו יונטב שני של גוליוס כי יונטב שני ממש ואין שום נפקא מינה. אומר הרמב"ם כשם שהראשון, יונטב ראשון אסור בהספד וטיינס וחייב בשמחה, כך הוא ביונטב שני. אז יש איסור הספד, איסור טיינס, חיוב שמחה ביונטב שני. אז אם הייתי מפסיק פה, אז יש כאן דוגמה של תולדה שהיא בעצם עבירת האב. היונטב שני הוא בדיוק כדוגמת יונטב ראשון, אבל האמת היא שזה לא כך. כן, אומר הרמב״ם רק שהותרה קבורתו על ידי ישראל ביונטב שני, זה אלף. אז יש כאן היתר של קבורת המת ביונטב שני, אבל הסיפור אינו נגמר בזה. רפואה ביונטב שני, אז כתוב ב, רק שנייה אחת, 585 ברש"י במסכת ביצה דף חוף ב', מותר לכחול את העיניים, זה בשביל לכבוד דוקטור מיץ', לשים בעין כחול לרפואה ביונטב שני, אף על פי שאסור ביונטב ראשון. הנה עוד נפקא מינה בין יונטב ראשון ליונטב שני, לא רק לגבי קבורת המת. ושוב הסיפור אינו נגמר בזה. יש כאן דיון במכשירי אוכל נפש, אם מכשירי אוכל נפש כולם לא פליגי שהוא מותר ביונטב שני, אף על פי שביונטב ראשון יש אוכרים או יש אוסרים. כל צורכי חולה שאין בו סכנה יש סופים שהותרו ביונטב שני, כשם שהותרו כחילס העיניים. יונטב שני, כאן יש לנו גמרא במסכת ביצה ביונטב שני, הואיל ואינו אלא מדבריהם יש סוברים שנדחה מפני מצווה של תורה, וכדרך שמצינו שקבורת מת דוחס יונטב שני, הוא הדין כל מצווה, ויש אפילו אומרים מצווה מדבריהם דוחה יונטב שני. עוד פעם, רבוי סי, זה לא הלוך למעשה, צריך לבדוק היטב בפוסקים, אבל אני רק אומר, לפי השיטות האלו, הוא מביא את השיטה הזאת בשם הריטבה, בשבס דף קוף למן בית, שיונטב שני נדחה מפני מצווה. יש ראשונים שסוברים שאין יונטיב שאני נדחה מפני מצווה של תורה. אז ייתכן שלפי השיטה הזאת שהוא מביא אותה בשם הפרי חודש, אז כל מה שתקנו חכמים כאין דאורייסא תקנו, אז ביונטיב שני תקנו כאין דאורייסא. ולכן אפילו אם יש מצווה של תורה, העמידו דבריהם במקום מצווה של תורה, ויש כל חכמים לקדום מן התורה בשבי אל תעשה. אז שוב פעם, יש כאן מחלוקת מה הדין של יונטיב שני. לפי הפוסקים שאין מניחים תפילין ביונטיב, הוא הדין שאין מניחים תפילין ביונטיב שני. במילה שלו בזמנו, ליח היום השמיני, נחלקו ראשונים. יש סוברים שאף על פי שמילה שלו בזמן אין דוח יונטיב ראשון, הוא דוח יונטיב שני. יש אומרים שהוא הדין ביונטיב שני, אין דוחים את היונטיב משום מילה שלו בזמנו. בצורכי המס, מס ביונטיב שני, יסעסו בו ישראל. הסבירו ראשונים הטעם מפני שכובד הבריאו זה גובל כובד הבריאו שדוחה איסורים דרבונה ויונטיב שני אינו אלא מדרבונה. אבל ייתכן שאם רבנן קבעו אותו כיונטיב, אז הווה אמינא הייתי אומר שגם משום כובד הבריאו אי אפשר להתיר יונטיב. אבל כיוון שיש גדר בפני עצמו ודין איסור חודש בפני עצמו ויונטיב שני, לכן חכמים לא עשו במקום כובד הבריאו, ואולי גם במקום מצווה ואולי במקום רפואה. אז אני אומר שהנושא הזה של יונטיב שני מדין אב ותולדו הוא נושא מאוד מאוד מעניין בפני עצמו, מה הגדר של יונטיב שני של גוליץ. ופעם שמעתי רב סלווייצ'יק שכשחכמים קבעו יונטיב שני, אז הם היו צריכים לאסור כל פעולה וכל מלאכה בפני עצמו. הם לא קבעו כאן כגוש אחד שכל מה שאסור ביונטיב ראשון אסור ביונטיב שני, אלא רב סלווייצ'יק היה מחדש, והיו לו כמה נפקמינות, אני לא זוכר מהחידוש הזה, שביונטיב שני הם קבעו מה אסור, מה לא אסור. זה כמו שקית. יש לי פה שקית של יונטיב ראשון, יש לי פה שקית ריקה של יונטיב שני, ואני צריך לקחת כל דבר בפני עצמו ולתת אותו, להכיל אותו על יונטיב שני. בנוגע לצורכי המס, לא קבעו יונטיב שני כיונטיב. בנוגע רפואה, למשל לצורך הרפואה, לצורכי הגוף, ייתכן שלא קבעו. יש גם דיון לגבי אבלות. האם שבעת ימי אבלות מתחילים מיונטיב שני? הוא יחסוך לעצמו אחד משבעת הימים של המלות. למרות שיונטיב ראשון ודאי לא עולה למניין שבעה, כי יש לו שמחה. אז ייתכן מאוד שהיונטיב שני, אף על פי שהוא תקנה מדברי סופרים, אבל רבנן לא תקנו אותה כשאר תקנות מדבריהם, להשוות לדין דאורייתא של יונטיב ראשון במקרה הזה.
זה כל קידוש אז.
קידוש מה? לומר קידוש?
הלכס יונטיב שני זה חידוש לגמרי.
בדיוק, זה חידוש לגמרי. חשבתי שאתה אמרת קידוש. עכשיו יש פה דיון לגבי ריבס וסוע וסוע. אז מי שרוצה להכין למחר, אז יש פה דיון לגבי סוע וסוע וריבס באותו עמוד שראים. מה שמעניין אותי הוא שתי סוגיות אחרות, אחת בבבא קמא לגבי קרן חומש ויושר, מה שאנחנו לומדים פה בכיתה הזאת. כי מה הדין של קרן וחומש? כלומר, מה היחס בין קרן וחומש? האם אני רואה את החומש כהרחבת הקרן או כחיוב חדש בפני עצמו? ונדמה לי שעל זה יש סוגיה בדף קוף דלת. אם הגזלן מת, מה על היורשים לשלם? האם חובה להם רק לגבי קרן בלבד או גם לגבי חומש? והגמרא דנה אם חומש הוא ממון או חומש הוא כפרה, ונפקימין לגבי היורשים. לגבי כפל של גנב, נדמה לי שאם נגמר הדין בחיי הגזלן ואחר כך הוא מת, אז הדין קובע את החיוב כפל בתורס ממון, ולכן היורשים משלמים גם את הכפל. מה שאין כן אם הוא מת לפני גמר הדין, ייתכן שזה רק כנס, והתורה קבעה את הכנס דווקא לגבי הגזלן ולא לגבי היורשים. זה סוגיה שהייתי רוצה לראות אותה, ונדמה לי שבעצם החקירה היא האם החומש יש לו דין של קרן, כי הרחבת הדין דאורייתא. ויש לי עוד דיון, ופה אני צריך למצוא את המרמוקם המדויק, אולי תעזבו לי רבותיי, לגבי גיזו ולד בבהמס הקדש, האם הוא אסור מדין הקדש? כי יש איסור הנוהג גם בוולד או בגיזו של הקדש. השאלה אם האיסור הזה הוא בעצם הרחבה של האיסור הקדש, וחל שם הקדש אף על הגיזו ולד, או שזה דין איסור בפני עצמו. ונדמה לי שזה דין איסור בפני עצמו, וזה לא מדין הקדש ממש. זה איסור הנוהג של הקדש, אבל לא הקדש ממש. יש לכם אולי סוגיה, ואני למדתם קודשים, אז... אוקיי, בלי נדר, אני רוצה אולי למצוא את הדבר הזה, את המקור לזה, כי אני, עד כמה שזכור לי, ייתכן שיש הבדל בין, יש הבדל בין קודשים קלים לקודשים קודשים, אז אני פשוט לא זוכר את כל, יש על זה תורה של הבריסקאים, על הנושא הזה של שם הקדש ואיסור הקדש, למשל, לקבוע מעילה, אז אני צריך שם הקדש, אבל יש איסור הנוהג אפילו בלי מעילה. זה גם נוגע לסוגיה, נדמה לי בראש השונה, לגבי תוקע בשופר של עולה. האם השופר של העולה יש לו דין של הקדש, ולכן הוא חייב במעילה, ואם הוא חייב במעילה, אז יש כאן מצווה בבעבירה, יש איזה לבדיקה סוגיה על זה. מה עוד? איסור ייחוד. יש איסור ייחוד דאורייתא, ויש איסור ייחוד דרבנן. למשל, איש עם ערווה, זה איסור ייחוד דאורייתא. אבל עם נוכריס, או פנויו, זה נחשב לאיסור ייחוד דרבנן. האם האיסור ייחוד דרבנן הוא בעצם ייחוד דאורייתא, רק שחכמים הרחיבו את האיסור ייחוד, או שזה דין איסור בפני עצמו עם כללים חדשים בפני עצמו. אוקיי, רבוי סיין? נעמוד פה.